מתמשכת. נעמה שוחט.
גרעינית, יום רביעי, ג'קי, מה מצב?
שלום, מה קורה?
אני בסדר גמור.
איך את עם מערכת הבחירות, את הומה מסביב?
וואלה,
נהנת מכל רגע, נכון?
התרגלתי. האמת שכן. כן, התחלתי
איזה
ליהנות.
איזה קלאסה, איזה רמה. כן, כן.
אני יודעת, לא, רגע, נכון, בסדר, אבל יש גם, לא יודעת.
בינתיים, זה והקדם אירוויזיון, ראש בראש, ממש.
לא, אבל זה לא הכל בררה. ג'קי, אני רוצה שלא יצא, שאנשים טובים, שכן מצטרפים ומצטרפים, זה מה שאני רוצה להגיד. נכנסים כל הזמן אנשים טובים, רשימות מעניינות, לפחות מבחינתי, אני דווקא רואה דברים.
תמיד היו אנשים טובים.
אז אנחנו צריכים להגיד שהכל כזה בררה וביובת, כדי שהם לא יברחו.
ברוב המקרים הם ברחו כעבור קדנציה או קדנציה וחצי, כשהם הבינו שהם הוסמו בויטרינה של המפלגה כמושכי קולות, כאנשים טובים, כמה שהם.
כן.
ונמאס להם להיות אותו עלי תאנה.
אבל בימינו, 3-4 שנים הם כמו נצח, אז יהיו שם אנשים טובים למשך 3 שנים, זה גם הרבה.
לא, תראה, העניין הוא שמכיוון שברוב המקרים אין הבדלים מהותיים בין המפלגות, אז זה רק מעלה את הטונים האנטגוניסטיים, ואם זה קשה לי,
אין הבדלים מהותיים בין המפלגות, נגיד, משני הקצוות?
לא, בקצוות כמובן יש, אבל רוב המריבה על הקולות היא באזור האפור הזה, שבו אין באמת הבדל. רוב המפלגות בישראל הן מפלגות מרכז, ומכיוון ש... אין באמת משהו עקרוני שמבדיל, אז מה נשאר לי לעשות? להגיד שההוא אין לו חוט שדרה, וההוא מושחת, וההוא בהימה, ופשוט להתלכלך אחד על השני, וקשה לי.
אוקיי, לא יודעת, אני ממש חולק, אני חושבת שזה באמת זה הכל אנשים, כמו שאומרים, ואני כן רואה הבדלים, אני רואה הבדלים בין המפלגות גם, שוב, ברמה הפרסונלית, גם בקרב מה שמכונה מפלגות המרכז, וכן, וכל יום יותר מעניין, זאת אומרת, יש ברור שגם מונטינופת ומיותר, ווואו, אין לי כוח לה, באמת לטוויטריזציה הזאת בכלל, כמו שכבר דיברנו, אבל כן, כן יש דברים.
אנחנו גם נדבר היום בתוכנית על
הדברים
שאין, אנחנו נחפש בתוך המצעים של לפחות חלק מהמפלגות, והייתי רוצה שממש נעקוב אחריהם עד יום הבוחר, ונראה מה, איפה המשפחה נמצאת בתוך המצע שלהם. אלי ישי למשל פתח בפני כולנו טפח.
נכון, תכף נדבר על זה, אבל בוא נבטיח קצת לעתיד, נכון? נגיד מה יהיה פה היום. אז אחרי זמרירי המחצית, לרגל שבוע האהבה שלנו במשפחה גרעינית, אנחנו רוצים לדבר על הזוגות האלו שאנחנו עומדים מולה משתאים, כי הם פשוט התחתנו עם מי שהיה חבר שלהם או חברה שלהם בתיכון, או עם האהבה הראשונה שלהם.
המילה משתאים היא מילה מאוד מאוד בריטית, הייתי אומר לפעמים משתאים תעלים. כן, אבל בסדר.
אוקיי, אוקיי, אפשר לתקוף את זה משני הצדדים.
כן. זה סוג של עגל עם שני ראשים. כן, אנחנו מדברים פה על פלט טבע כזה.
נכון.
שגורם לך גם לרצות לצלם את זה, וגם להתגרד באינוחות.
אז נשאל כמה זוגות כאלה יש בכלל, האם הם יותר מאושרים, ואיזו בדיוק אהבה הם מתחזקים שם, במקום המוזר הזה שלהם.
אנחנו מדברים באמת עם אנשים מומחים שאספו עבורנו נתונים. מה עוד?
נדבר על זה שזה טוב לנו להיות קרובים לסבתא, גם מבחינה אבולוציונית. זאת אומרת, הישראלים והיהודים, ככל הנראה, אולי, נבחן את השאלה, האם הם בעצם פה הולכים אחרי עיקרון אבולוציוני, נדבר עם פרופסור עדה למפרט בעצמה, שכל שיחה איתה היא כנכס אדיר לנו.
נכון, נדבר כמו על... כן, אנחנו נדבר
כן, נושא שמסעיר אותי.
שיחה עתידנית.
היא לא עתידנית, היא קוראת עכשיו רק ביפן.
גם היא לקראת... הכל קורה, כל העתיד קורה עכשיו ביפן.
נכון.
הרי הפחידו אותנו שבעתיד נאלץ לאכול עצות. היפנים עושים את זה.
גם אנחנו, בכל חנות הטבע, אנחנו קונים חטיפי עצות כאלה.
שיהיה לך לבריאות.
כן, לא, זה לא טעים.
וכתוצאה מזה אנחנו גם רואים הבדלים בין המפלגות. אנחנו גם נדבר, אנחנו נדבר על השאלה, האם ילדינו או נכדינו יביאו הביתה רובוט, ואנחנו נאלץ להיות מנומסים אליו.
אנחנו נעקם את האף, הוא מוהיה מתוצרת של חברה שאנחנו לא אוהבים, נכון?
מתאפים, לא רוצה להגיד שום דבר נגד הקוריאנים, וכולי, כן, כן, כן. לא יודע, אשתי כבר מאוהבת ברובוט הניקיון. שיש לנו, זו אומנם אהבה אפלטונית לחלוטין, אבל...
לך תדע, לך תדע, מה קורה כשאתה צורק.
לפעמים כשאני רוצה להרוויח את היום, אני לובש משהו שחור ומסתובב על השטיח.
נכון. אפשר להתחיל בכמה המלצות? פשוט הגיע אליי ערימת ספרים, אתה יודע, מגיעים ספרים, לא כולם טובים.
הגיע וכבר קראת?
כן, קראתי, כי זה ספרי ילדים, אני קוראת אותם מהר.
כאלה.
לא, וגם קראתי גם לילדים. לא תמיד הכל לא כך טוב, אבל הפעם, וואו. אני אתחיל בקטנטנים, זה ספר חדש של אקסר שפלר, שהוא בעצם מוכר לכולם, כי הוא היה המאייר הקבוע של ג'וליה דונלדסון, הוא יאיר את טרוף אותי ואת ארנבת נאמנום, והוא גם כותב ספרים. הספר החדש שנקרא פיפ ופוזי, לילה בלי צפרדי, שעוסק ברגע המשברי בו הלכת לישון אצל חבר ג'קי, ושכחת את אבו האהובה עליך.
או את מברשת השיניים.
אין, כן. עוד לא כתבו ספר משברי על זה, אבל זה חמוד מאוד. פיפ ופוזי, לילה בלי צפרדי. עוד באזור הקטנים, ספר מרשים מאוד, שנקרא חבילה עוברת, של שירלי יובל יאיר, ואיורים של אביאל בסיל, שאפשר גם לכנות אותו האחד והיחיד. זה בעצם מדבר על שלל זוויות ראייה, לגבי המצאותה התמוהה של חבילת קש או חציר באמצע הרחוב. אז איך החבילה הזו היא בעצם משהו אחר בשביל כל אחד, היא מכשול עבור הדבר, אך נכס עבור הנמלה, וגם מה היא בשביל המשוררת. הזכרנו את ג'וליה דונלדסון, ואני רוצה להמליץ גם על ספר שהוא ספר לגיל המקסים שנקרא ראשית קריאה, שגם אם לא קוראים, זה ספרים שיש להם אורך מסוים ונשימה, הם לא קצרים ממש, הם לא ארוכים, כן. זה ספרים שאני מאוד אוהבת את הקצב שלהם.
יש לו מעט בינינו שראשית הקריאה יצא מגם פחות או יותר אחרית הקריאה.
נכון. זה נקרא נחשה בחופשה. נחשה בחופשה, וזה של ג'וליה דונלדסון בעצמה, וזה ספר פשוט על ילדה שיש לה פנסיון לחיות, חמוד מאוד. והספר האחרון שאני רוצה להמליץ עליו, אני לא מאמינה שאני אמליצה, אני אמליצה על קומיקס.
אין לך איזה אחד שאת רוצה להשמיץ עליו?
לא, כי אני...
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם קומיקס.
בבקשה.
הבעיה שלי עם קומיקס זה שילדי הרך מבקש ממני לקרוא לו את זה לפני השינה.
אוי, זה עינוי כזה.
ובאמת צריך להוציא...
לא מקריאים קומיקס.
בדיוק, איך אני מסביר לך? אני אלך בשבילך עד קצה העולם, אני... אביא לך את המרגנית הסגולה שצומחת אך ורק בפיורד מסוים,
כן.
באזרבייג'אן, אבל...
איני למרות, יכול.
אבל איני יכול לקרוא לך קומיקס. איך עושים את זה למען השם?
בום, פלאף, הסתכל לילדי אל המרובע השמאלי שם למעלה. כן, זה קשה מאוד, אז לכן קראתי אותו בעצמי. ותשמע, אני לא מהז'אנר, אני גם לא קוראת קומיקס בעצמי, אבל... וואו, זה נקרא הסייר העשירי, זה בעצם כבר הספר השני בסדרה של דורית מאיה גור, היא יוצרת ישראלית שלפחות הקומוניקטור אומר שזה כמו בחול, שוב, אני לא יודעת, אני לא מהז'אנר, זה כמו בחול, אבל זה מכיל את כל האלמנטים שאתה יכול לחשוב יחד. זה גם ילד כזה בודד שאף אחד לא בא ליום הולדת שלו, וגם אבא שלו נעלם, ויש גם אויבים בחלל, ויש גם כמובן טיסות וזה, וגם... הגוד גאי הוא עם חולצה של ACDC, שזה כמובן מה ששווה אותי לבסוף ושכנע אותי שמדובר בספר טוב.
וואו, וואו, מבין כל הקריצות הספרותיות, מעבר לכתפם של הילדים, אלה ההורים, זה אולי הנקלה מכולם.
הנה הגוד גאי, הוא מין היפי כזה עם שיער לבן וזה כאן, ויש לו טישרט של ACDC. אז סדרת הסייר העשירי, אני חושבת שילדים אמורים מאוד מאוד לאהוב אותה, זה טוב.
אבל הנה אנחנו מתחילים עם רעיונותינו ל... היום ונפתח בטל שניידר, הכתבת הפוליטית מדינית של גלובס, ושלום לך.
נדבר בעצם מה מעסיק מבחינה משפחתית את הפוליטיקאים שלנו. אני חושבת שנתחיל בשעוריית היום, שזה סיפור של אלי ישי, והקמפיין שהוא מטעמו/לא מטעמו לגבי אבא ואבא.
רגע, רגע.
כן.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. היי, טל.
אבל אמרו לי שאני קודם כל אגיד שאני אימא של עומרי ורוני ועמית, נכון?
היי, עומרי, רוני, עמית.
נכון, כן, זה מנהג התוכנית.
נכון, למרות שאנחנו מסוגלים לדבר עם וגם מכשירים ומחבבים אנשים שאין להם כל כך הרבה ילדים נחמדים כמו לך. שיהיה ברור, אנחנו לא מכריחים אתכם להודות שיש לכם משפחות.
אפילו עם רווקים אנחנו מוכנים לשוחח.
על הורים מבורכים כאן אצלנו, זה גם בסדר.
אז זהו, הקמפיין של אלי ישי, שאלי ישי כן. טוען שהוא לא של אלי ישי, הוא בעצם קמפיין שבא ואומר, אני רוצה להרוויח גם מהפרסום של המודעות וגם מההכחשה שלהם.
מאוד okay, מקובל
בימים. אז אני קודם כל, גם כעיתונאית, אבל גם כאשת משפחה, מבינת החשיבות של הורים מכל הגוונים ומכל הסוגים, מכל ההרכבים שיש, ואלי ישי ב-24 שעות האחרונות עושה מעשה נבלה פוליטי. מצד אחד מוציא כרזות, והקמפיין שלו מאשר אתמול בערב שזה נטעמם, וכעבור כך וכך שעות, הם טוענים שזה לא קשור אליהם ומכחישים, כולל אני קיבלתי גם כן את ההכחשה, אבל אחרי שקיבלתי את אותה ההכחשה...
כן, כי הייתה שם איזו הבטחה שהם לא יהיו נגטיביים, הם הבטיחו לא להיות נגטיביים ו...
עשיתי בריקה, וזה אכן שלהם, אתה רואה גם דמיון בין הכרזות של אלי ישי, כאילו דמיון גרפי, עיצובי, מוחלט, בין הכרזות האבא והאבא הנוראיות האלו, לבין הכרזות האחרות שלו הלגיטימיות, זאת אומרת, זה ממש מאותו בית גרפיקאי, בית ייצור, בית יועץ קמפיין, ואם הוא אישר כרזה אחת, אז מן הסתם זה אותו הדבר, והדבר השני זה שיש בידי הוכחה נוספת, שהקמפיין שלו אכן אישר אתמול, למספר אנשים אחרים שהם עומדים מאחורי זה, הם רוצים לדון בנושא הזה, הם קוראים לזה להסתכל על הנושא של המשפחה בכיוון אמיץ. אז ההכחשה שלו הבוקר היא לצערי הרב שקרית.
יש להגיד שאצל יעל דן הוא כן אבל אמר, זה לא ממני, אבל אני כן עומד מאחורי המסר.
אני עומד מאחורי, שזה... כן, כן, כלומר,
אני אומרת לכם, זה כן ממנו.
פחות עקרוני לנו, פחות עקרוני לנו.
אמר שתומך בעמדה הזאת, זה בסדר.
העניין הוא באמת, אנחנו לא רואים הרבה הצהרות על מהלכים חקיקתיים או פרויקטים שרוצים לקדם דברים שמציקים למשפחות בישראל, אבל מה קל יותר מלהבטיח להעליב מישהו? כן, אז אני אעליב עבורכם את האיראנים, או את השכנים מצפון או ממזרח, או אני אעליב את הדגם של המשפחות שאתם לא אוהבים.
קמפיין נגטיבי, זה המהות של, לצערנו הרב, של מערכות בחירות, זה מזעזע כל פעם מחדש, ואני גם מרגישה שאנחנו עוד לא הגענו לתחתית. בצד החיובי של הדברים, או בצד, בוא נקרא לזה, בתקווה, בצד של התקווה, הולכים להיות לנו שלושה חברי כנסת בולטים, שהם חברי הקהילה, חבר כנסת יציג שמולי שהגיע להישג אדיר שבוע מקום שני, ויש מצטרף חדש ליש עתיד, עידן רול, וכמובן בכיר בליכוד, אמיר אוחנה, שזוכה לגיבוי סוחף של ראש הממשלה בשנים האחרונות, וגם, אני יודע, יש איזשהו הנחה שאולי הוא יהיה שר.
אני חושב שהבשורות הטובות הן שזה לא עניין. שזה כבר לא עניין.
לא, וזה גם לא משני צדדים.
פעם דברים כאלה היו נלחשים.
גם לטעון שזה משני צדדים זה מוזר. כלומר, כברור שככל שנוכחות באוכלוסייה תהיה יותר גבוהה, אז גם יהיו יותר קמפיינים נגטיביים. לפחות בשלב הזה, עד שזה יהפך לנורמה מוחלטת.
בכל מקרה, אני חושבת שזה כן עדיין עניין, כי יש שורה של חקיקה שהם זקוקים לה מבחינת זכויות והכרה, והם נאבקים על זה. זה לא לעניין בצדק שהפרסונה שמציגה את עצמה להיבחר, אמיר אוחנה הוא הרבה דברים מעבר או מגדילים למשפחה להט"בית, ברור. כן. יצחק שמולי במיוחד, גם כן, הוא גם לא התחיל את החיים הפוליטיים שלו עם הזהות הזאת. אז זה נכון שאנחנו לא, זה לא אישו בפרסונה, אבל זה בהחלט אישו באג'נדה ובחקיקה שאנחנו נצפה לראות בכנסת הבאה. יש על זה לחצים רבים, והייתה גם מחשבה מסוימת מהליכוד. אז אתה יודע, הדיון הזה עם השם.
בואו ניגע בקצרה בנושא החינוך.
נעבור ברשותך לכחלון. יש מין תחושה, תמיד במערכות כאלה, שבכל פעם שהסקרים לא יחמיאו עם מישהו, פתאום הוא יצא אלינו עם מהפכה. זה מה שקורה עם כחלון?
כי תראה, אפשר לקרוא לזה מהפכה, אפשר לקרוא לזה מסע. מה שכחלון עשה הבוקר, זה לצערי רק דבר שבמפלגות אחרות לא עושים כרגע, לא מציבים לנו תוכניות ספציפיות, חזון ספציפי, אני לא יודעת אם הוא יוכל ליישם אותו, כי הוא גם לא יודע אם הוא יהיה שר אוצר, וכמה מנדטים הוא יצליח, אבל לפחות, האיש בא ואומר, זה היעד שלי, לשם אני רוצה להגיע, יכול להיות שזו הבטחה שהיא מוגזמת, אין לזה תקציב.
מה אומרת מהפכת הגיל הרך של כחלון?
פשוט מכניסים לתוך מימון המדינה את, את הגילאים היותר רכים, שהיום זה נטל היסטרי כבד מאוד על הורים צעירים. וזה מהלך, זה מהלך אדיר, זה מהלך שהוא כמעט נורווגי.
שוב, בהנחה שהוא אפשרי, כמובן, שהוא באמת, כמו שאמרת, שהוא לא באמת הבטחה פופוליסטית לחלוטין. בהנחה שהוא אפשרי, הוא אדיר.
זה יהיה מאוד קשה ליישם, אבל אני שוב, אני אומרת, במובן של להציע מצב ולהציע רעיונות ולדבר על מדיניות ולא לדבר רק על הפרסונה, האם אני כזה, או האם אני גבוה, האם העיניים
כן.
כאלו...
לא, זה ללא ספק, או... ללא ספק משמח, אם כי בהיות כחלון לא פנים לא מוכרות בפוליטיקה הישראלית, בא לך לשאול, אז למה לא הצעת את זה כבר, אתמול, לפני שנה? אתה פה כל הזמן הזה, כן. פתאום הזכרת, כן.
ראשית, כחלון עסק בנושאים שנוגעים למשפחות כל ארבע שנים. בואו, תראו, אולי לא הצלחה 100%, אבל אי אפשר להגיד שהאיש לא... היה לו סדרי עדיפויות. הנושא של הדיור והנושא של הבנקים היה בצמרת. בדיור הוא הצליח אולי לעצור את הדהירה, אבל זה גם אמור היה להשפיע על יוקר המחיה. דרך אגב, אני שמעתי אותו לפני כמה ימים, אומר שהקמפיין שלו התמקד בנושא הורדת יוקר המחיה בתחומי ההוצאות המשפחתיות על רכב, כי משפחה שמחזיקה אוטו אחד ונאלצת היום לממן לילדים תחבורה ציבורית מאוד יקרה, וגם להחזיק ביטוחים ועלות של רכב, כי אין תחבורה ציבורית טובה להורים, אז זה דבר שמעיק על הכיס של ההורים אולי יותר מאשר כמעט, אחד האייטמים הכי גבוהים בסדר...
כן, את האסונות הסביבתיים הכוללים של הקלה נוספת בתחום הרכב, אני לא ארצה לספוג.
טל שניידר, אנחנו נסתפק בינתיים באלה, ואנחנו נשמח...
טוב, על חינוך אבל נדבר בשבוע הבא, נכון?
נשמח להתעדכן לאורך המערכת הזאת.
תודה רבה, טל שניידר.
כן.
אתה חושב שבכלל הסרטון...
הוא לא נניח למפלגות. מי שלא יציג, באמת, משהו... אמיתים, בשר, לגבי סדר יום של משפחה, לגבי אפליה מגדרית, לגבי...
לא, ושיגיד לו למה הוא מוותר יחד עם זה, כי כולם יגידו סבבה, אחלה, אבל
לא,
שיגידו
לא, לא.
מאיפה הם מוכנים לנגוס. כלומר, סדר עדיפויות הוא סדר עדיפויות. זה אומר שמשהו אחר יורד למטה.
כן.
צריך לזכור. אתה חושב שסרטון הגבוה של גנץ, זה גם כן פשוט קשור לגנטיקה? אולי זה גם כן משפחתי. אפשר לחשוב על זה רגע.
זה בטח לא תזונה, תשמעי. אבל אוקיי, אנחנו...
בוא נדבר על אהבה, עוברים... אהבה עם רובוטים. בסדר?
התייאשת מבני אדם, אה?
כן, כן, לגמרי. בוא נפנה
שלום לדוקטור קוטי שואם, ראש התוכנית ללימודים כלליים במכללת אפקה. שלום לך.
היי.
שלום רב, שלום רב.
אז לאחרונה כעת פרסמה כתבה כבר שהראתה אנשים שנישאים לרובוטים, שחיים רובוטים, וכמובן לא בדיוק אנשים כי הם חיים ביפן. כלומר, הם לא אנשים מהסוג שאנחנו מכירים, אבל זה כבר דבר שקורה, לא?
זה דבר קורה במידה מצומצמת, אבל נראה לי שיותר מעניין לדבר על מה... מה עשוי לקרות, לאן אנחנו הולכים?
יאללה.
כי השאלה האם תיתכן אהבה וזוגיות עם רובוטים היא שאלה שנמצאת במחלוקת בקרב חוקרי התרבות הדיגיטלית.
למה כן ולמה לא?
יש אלה שאומרים שלא, שאין שום סיכוי שזה יקרה, אומרים שהאהבה רומנטית, כן, ואנחנו מדבר על זה כך, האהבה רומנטית היא דבר ששמור ליחסים שבין בני אנוש. כלומר, אתם יודעים, בואו ניקח את הזוג הרומנטי הראשון, את אדם וחווה. זאת אומרת, הם מציגים בספר בראשית, הם מוצג לנו מודל של זוגיות ואהבה, שבו בעצם האישה היא חצי ממני, כן? עצם מעצמה היא בשר מבשרי. זאת אומרת, שאהבה וזוגיות זה שלם שגדול מסך חלקה, ואת זה אפשר לעשות רק עם נשמה, רק עם מישהו שיש לו ניצות אלוהי או משהו מהסוג הזה, ומה שמיוחד באהבה רומנטית מהסוג הזה שאולי לא יכול להיות עם רובוטים, טוענים אלה שאומרים שאהבה זה רק ליחסי אנוש, זה שבעצם גם כשהאדם הוא הכי קרוב אליך, הוא עצם מעצמותיך לתורך העניין, יש לו את החירות ואת החופש משלו להחליט ולעשות דברים שמעניינים אותו.
כלומר, הנפרדות של האחר היא תנאי הכרחי לקיומה של אהבה כמו שאנחנו תופסים אותה, והרובוט אף פעם לא יהיה מספיק אחר?
לא, לא רק ההפך. זאת אומרת, נפרדות, לא במובן לא במובן המוחלט, הניתוק,
החירות שיש לאחרות,
בדיוק. זאת אומרת, אהבה היא החיבור לפי התפיסה הזאת בין שני אנשים שיש להם חירות. החירות להחליט לאכול מעץ הדעת ולבחון אותו וכולי וכולי, וכמובן שותפות הגורל שנגזרת לאחר.
אבל התחושה היא בכל זאת שאם תיתכן אהבה בין בני אדם לבין מכשירים, מתוחכמים ככל שיהיו, זה ללא ספק יהיה כתוצאה מכך שבני האדם עצמם השתנו, כלומר, זה לא רק ש...
בדיוק, אנחנו רואים עכשיו תהליך אל מול עינינו, שאדם הולך והופך להיות אדם מקוון. זאת אומרת, כל החושים שלנו, עכשיו הם בסמארטפון, אבל כל החושים שלנו יהיו מקוונים, יהיו ברשת. זאת אומרת, אתם יודעים, הנה דוגמה שאנחנו רואים לנגד עינינו. יש אנשים בינינו שמסתובבים עם שתל שבלול. שתל שבלול, כן. זה מכשיר שהוא עוקף אוזן, ובעצם משדר אותות על עצב השמיע. ברגע שאתה מפתח שתל שבלול וי-פיי, וכבר עובדים על זה, אז בעצם אתה שומע ישירות מהרשת, זה לא עובר בכלל בתווך הפיזי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ככה העיניים שלנו יהיו עיניים ששתולות בהן מצלמות, האף, כבר יש מישהו בטכניון שעובד על אף ביוני, וגם החושים, חוש המישוש יהיה מקוון.
כן, אז האדם יהיה שונה, והוא כן יוכל אולי לנהל מערכת יחסים עם יצורים.
אז זה בדיוק העניין. ברגע שאדם יהיה שונה ומקוון, אז אנחנו נראה דמות אדם אחרת, וברגע שדמות האדם תהיה שונה, נראה טוענים אלה שטוענים בעד אהבה עם רובוטים, שאת כל הפונקציות שהאדם האנושי בשר ודם ממלא, יוכל למלא רובוט. הבעיה שלנו נראית כשוללת את האפשרות הזאת היא עניין החירות. זאת אומרת, לרובוט לכאורה אין חירות, יש לו פונקציה תפעולית מסוימת, תוכנה מסוימת, שהוא חייב לפעול על ידה.
כן, אבל תשאל את רוב האנשים, לא יציינו חירות בתור הדבר הראשון שהם רוצים בבן הזוג שלהם, שלא לומר ההפך.
אני
רואה דווקא יכולת השליטה והתכנות, ונגיד אני אעשה אותה או אותו, שיגידו לי דברים נהדרים בשעה 7 הבוקר, אולי דווקא זה משהו שאנשים, ככל שהם יותר שולטים בעולמם, זה גם דבר שישאפו בו יותר אצל בני זוג.
תראה, אני לא יודע מי אומר את זה, אני לא הייתי רוצה שבת זוגתי תשלוט בי. זאת אומרת שתגיד לי מה לעשות מהבוקר עד הערב.
לא,
לשלוט
בית.
הרבה מאוד אנשים לא היו רוצים, אבל מה אפשר לעשות?
בוודאי. ג'קי, מבת ימי לבת ימי, הגבריות שלנו, גבריות זה מושג שהולך ונעלם בתקופתנו, ולכל הפחות מקבל מושגים קונוטציות שליליות. העמדה הזאת של בשני בני זוג, או שני אנשים, שבעצם הם גם בעלי אופי, תכונות פסיכולוגיות, תכונות נפש אישיותיות וכולי, אבל גם בעלי היכולת לעבוד על תכונות הנפש שלהם ולשנות אותם. זאת אומרת, הדינמיקה הנפשית, פסיכולוגית הזאת, אותה אנחנו צריכים לחכות אצל רובוטים לפני שנוכל לדבר על יחסי אהבה עם רובוטים, וזה תהליך. זה תהליך שמתפתח. ככל שהידע שלנו לגבי בינה מלאכותית, הולך ומתפתח, אז אנחנו נראה גם אצל רובוטים את היכולת לספוג, לאגור מידע ולהשתנות ביחס להתנסויות שלהם בעולם.
כן, כמובן שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות הסבא הראשון שהנכד שלו יביא אליו רובוטית חדשה מהניילונים, ויגיד, תכיר, אני הולך להתחתן עם זאתי, אבל בהנחה שזה יקרה בהדרגה, אתה יכול לסרטט מי יהיו ראשי החץ, איזה אוכלוסיות יהיו, שרון הזכיר את היפנים מקודם, שהם תמיד יעמדו ראשונים בתור, ביחס אל הקדמה הטכנולוגית והשפעותיה.
אבל העניין הוא, יש תרבויות שהן מוטות טכנולוגיה יותר מאשר תרבויות אחרות, זה ברור. אבל ככל שהעולם נהיה כפר גלובלי קטן ומקוון, אז השונות התרבותית תלך ותיעלם. ולכן השאלה היא לא באיזה תרבות אנחנו נוכל לראות את זה, אלא איזה סוג של אנשים, או אפילו איזה סוג של בעלי מקצוע. זאת אומרת, היום אפשר לומר שמהנדסים, מהנדסי העתיד, הם אנשים שהם לא המתכנתים, הבונים, הרציונליים, המכניסטים האלה, אלא מהנדסי העתיד הם אנשים ש... צריכה להיות להם פרספקטיבה היסטורית, יכולת אנליטית פילוסופית, יצירתיות אני יודע של סופר, ואנחנו היום מכשירים מהנדסים לפתח כישורים חיוניים מהסוג הזה, כדי להיות בעצם...
באמת?
ראש
אני, אני מאוד מופתעת, אוקיי.
ביחידה לימודים כלליים באפקה, סטודנטים לומדים... קורסים בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, בהיסטוריה,
בספרות. אדם לפני שלומדים להיות מהנדס, זה חדשות טובות.
זה חדש, כן, זה מהנדס חדש. אבל אנחנו חייבים באמת לסיים את השיחה המרתקת הזאת כבר עכשיו.
אוקיי. אוי, חבל, אבל לא נדע אילו מקצועות מועדים יותר להביא רובוט הביתה, אבל בסדר.
אני בטוח שמהנדסים, אבל במובן החיובי של העניין.
אוקיי, טוב, דוקטור קוטי שום, אנחנו נחזור לדבר איתך בעתיד. ראש התוכנית הלימודים כלליים, מכללת אפקה, ובן אדם.
ועכשיו במעט הזמן שנותר לנו, רוצים לדבר עם פרופסור עדה למפרט, על המחקר החדש שמצא של להיות קרובים לסבתא, זה לא רק טוב רגשית, זה גם טוב מבחינה אבולוציונית. שלום לפרופסור עדה למפרט, מומחית לפסיכולוגיה אבולוציונית וסבתא גאה בעצמה. שלום.
שלום.
שלום גם לכם.
היי. קודם כל בואו נדבר על עיקרי המאמר, יש בו עוד דברים חדשים, כלומר שמענו כבר דברים דומים, אבל כן מדברים על, על, על הקריטיות בעצם של הסבתא בתרבויות מסוימות, נכון?
מדברים, והדיבור הזה הוא לא חדש. החוגים האבולוציוניסטיים מדברים כבר 20-30 שנים על מה שנקרא השערת הסבתא.
השערת הסבתא, אוקיי.
ההיפותזה על הסבתא. השערה בעין. שהרעיון הוא שנשים, בניגוד לנניח קופים אחרים, מאבדות את הפוריות באמצע הדרך, ואז אינן יכולות ללדת לבדן, ובמקום זאת הן עוזרות לבנות שלהם, ובכך מגדילות את הסיכויים של הנכדים להצליח בחיים.
כלומר, בעצם הטבע, נגיד, אני אשתמש בניסוחים קצת כאילו דבילים, הטבע עשה את זה שהאישה תאבד את פוריותה בגיל הזה, כדי שהיא תוכל לתמוך בעצם בדור שאחר כך?
נכון, זאת okay. ההיפותזה של הסבתא, שיש עליה...
או, הוא הפוך, או שמה שהפך את האדם לאדם, זה היכולת להתגבר על, על מגבלת אובדן הפוריות, ו...
לא, זה מתחיל הרבה יותר פשוט. התוחלת החיים שהייתה לאנשים עד לפני 200 שנים, בכלל לא הגיע לשם. אנשים חיו בממוצע 30 שנים.
אז הסבתא היא המצאה חדשה בעצם.
אבל בכלל הדיבור הזה הוא קצת תלוי באוויר. זה לא שלא היו אנשים מבוגרים, כי היא פה, היא שם. הצליחה מישהי כנגד כל הסיכויים לשרוד 70 שנים. זה קורה, קרה. אבל רוב האנשים נולדו עם תוחלת חיים שהיום אפשר למצוא אותה רק בנידחות שבארצות אפריקה, משהו כמו 35 שנים. ואם את חיה 35 שנים, אז הסיכויים שתעזרי לביתך הם לא גדולים. יחד עם זה, אני שייכת לאותם אבולוציוניסטים שחושבים שבדיעבד, אם הצלחת להגיע לגיל מבוגר, ויש לך, לילדה שלך, יש בת, כמו שלי עכשיו, יש נכדה שפשוט אין דבר מתוק ממנה בעולם. חצי שנה כולה, אז ברור שהסבתא היא לעזר רב, והיא בהחלט מאפשרת יותר סיכויים לילדים.
לא, כמו שאנחנו אומרים כאן הרבה, הסבתות מחזיקות נתחים גדולים בכלכלה הישראלית. הרבה מאוד אנשים לא היו יכולים לצאת לעבוד.
כשאנחנו מדברים על יתרון אבולוציוני, אנחנו מדברים על זה שהעזרה של הסבתא מאפשרת להוליד עוד ילדים, או מאפשרת לפרנס טוב יותר את זו שכבר נולדה?
באבולוציה, בעבר, תשימו לב שבתנך אין שום נכד לאף אחד. אפילו המילים סבא וסבתא, הן מילים של העברית החדשה, והן בהגיה הארמית שלהם, כי בעברית היה צריך להגיד סב וסבא. אבל לקחנו את הארמית בשביל זה, וזה דבר חדש לגמרי, סבא וסבתא. אבל מה הדבר נהדר? תראו את מה שקורה היום בישראל, וגם בהרבה רצות אחרות. אנחנו מאפשרים לילדים שלנו לעבוד הרבה, לקחת משרות מלחיצות בהייטק, לצאת לעבודה בשש
בבוקר. איפה הדבר הנהדר שדיברת עליו, פרופסור למפרט?
זה אי אפשר בלי סבתא, פשוט אי אפשר. אבל זה לא אבולוציוני. זה תלוי תרבות, זה תלוי שפע. במאה השנים האחרונות, אוכלת החיים של האדם עלתה מ-45 ל-75, במאה השנים האחרונות.
כן, זה מדהים.
ואז הסבתא, אם הכלכלה מאפשרת, היא הממלאה את החורים של ההורים שעובדים המון. זה במערב. לעומת זאת, יש מדינות נניח העולם השלישי, שבהן הסבתא מאפשרת את הכלכלה באופן אחר. נניח האימהות והאבות יוצאים לעבודה בארצות רחוקות, ושולחים כסף הביתה, והסבתות מגדלות את הנכדים.
שזה סיפור חדש? אנחנו הרי מכירים את זה מקרוב עם הפיליפינים, שכמעט בכל משפחה יש נציגה של העם המובחר הזה. כן?
זה סיפור מוכר היום, אבל אין מה לדבר על סיפור כזה לפני 100 שנים, וגם לא בזמן התנך, וגם לא בזמן האדם הקדמון, וזה סיפורים של העולם של 200 השנים האחרונות, התעשייתי, המפותח, שיכול להרשות לעצמו גם חיים ארוכים, גם נסיעות על פני הגלובוס, וגם שליחת כסף אפילו לא בביטקוין, אלא במעטפות.
אז לשיטתך זה אולי ישפיע על האבולוציה בעתיד, אבל כרגע את לא רואה לזה שורשים.
את גם לא רואה חידוש רב במחקר, כן.
בסדר גמור, פרופסור עדה למפרט, אנחנו נאלצים לגדוע את שיחתנו המעניינת, מומחית לפסיכולוגיה אבולוציונית, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה, פרופסור. נצא לזמרירים כעת.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שנתיים וחצי חיכינו לו, והנה, בסוף הוא בא.
מי השחרור?
כמעט. הזימון לכנס המשתחררים, של צהל ואגף הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
רגע, אני לא קיבלתי.
אולי החליטו להשאיר אותך בצבא ללא הגבלת זמן. סתם. אם נותרו לך פחות משלושה חודשים לשירות, עמוד על זכותך לקבל זימון מהשלישות.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
מה תצטרך אוכלוסיית העולם בשנת 2050? מקורות מזון חדשים? מים צלולים? אוויר נקי מזיהומים? מה שברור הוא שאוכלוסיית העולם צריכה כבר היום אנשים שיודעים לשמור על הטבע. האוניברסיטה העברית מזמינה אתכם לשמוע על לימודי האגרוטק, פודטק, ביוטק ואיכות הסביבה. ביום הפתוח בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות. שישי, 15 בפברואר, 9 בבוקר. הטבע צריך אנשי הייטק שמבינים אותו.
צהריים טובים, קרמשניט. הבנתי שנפגשתם בבוקר, אתה והשר לביטחון פנים, ורבתם ככה מחוץ לאולפנים.
רינום, אתה חתול רחוב יפוי, ממזר. איפה אתה יודע את כל הדברים האלה, תגיד לי?
רינו צרור, ב-10 בבוקר. ראשון עד רביעי, גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
מכיתה י' ולנצח, כן. יש זוגות כאלו שהכירו כשהביטו זה בזה בייאוש במהלך שיעור כימיה, ופשוט החליטו להישאר ביחד, ואנחנו לא יודעים אם הם עושים את זה מרוב פחד, כי מה יש שם בחוץ, או הם עושים את זה כי רק כשאתה אוהב מישהו, כשהוא צעיר וחמוד ויפה ומלא באמונה בעולם, אז אתה יכול באמת לאהוב אותו עד הסוף. אנחנו לא יודעים.
או שהם אלה שסטטיסטית יצא להם לפגוש את ההוא, את ההיא.
שבאמת זה...
המיועדים, כן.
אתה אומר שיש, רק אתה מניח שיש את ההוא, את ההיא.
כן, בהנחה, מי שבאמת אמון על התפיסה המטאפיזית הזאת, שיש איזה מיועד, יש כאלה שמוצאים אותו... כבר עם החצפונים.
לא כך מוגדם. כן. בואי נפנה ראשית לרונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, עם קצת סטטיסטיקה בתחום זה. היי רונן.
היי, מה העניינים?
בסדר.
איזה הגדרה יפה יצא לך, מי' א' עד הנצח. זה נהדר.
אני שמחה.
כן, זה נהדר. כן, לא יודע, רובנו נביט בזה בהשתאות חיובית או ב...
אני בעיניי זה מאוד חיובי, סתם באופן אישי אני אומר.
לא, יש ודאי בתרבות, וגם אנחנו נראה מי שלמזלו זה מה שיצא לו, אנחנו רואים שבאופן כללי במחקר וגם בתרבות וגם בתפיסה העממית, אנחנו מקנאים בו, יש מזה הרבה מאוד רווח, ואני ממש, אני אומר למה. יש בהתאהבות נעורים עוצמות רווחות, כל כך חזקות, שאחר כך אפשר לומר שפשוט אין אותם. למה? כי אנחנו יודעים שמתבגרים הם לא מבוסתים. בדרך כלל, ההורים והחברה קצת סובלת מהעובדה שהם מתבגרים, הם לא כל כך מבוסתים, אבל האהבה מרוויחה מזה. כי גם האהבה שלהם היא לא מבוסתת, והיא מגיעה לרמות ולריגושים ולחלומות ולפנטזיות שאחר כך קשה להגיע להם. למעשה, אחד מהחוקרים החשובים בתחום הרומנטי אומר שהדבר האחד שהכי מעכב אנשים מלהתחתן הוא אהבת הנאורים שלהם והפרידה מהם, כיוון שהזיכרון...
האקס המיתולוגי, כמו שקרא לזה בזמנו עירית לינור.
אבל בעיקר זה שהוא מהתיכון, זאת הכוונה. הוא שישב שם בימים שבהם הלב שלך היה רך ופתוח.
זהו, אני למדתי בפנימייה רק עם בנים, אז...
אנחנו יודעים שזה לא פוסל, לא פוסל. תגיד, מה באמת הסיכויים שלהם לשרוד כזוגות יחסית לזוגות אחרים?
אז קודם כל אני אומר, זה הסטטיסטיקה, אין המון מחקרים על זה, כי גם אי אפשר לעשות ניסויים ולך תמצא את כל אלה, אבל הסטטיסטיקה מדברת שקודם כל כמה כאלה יש 2%. זהו, 2% מהאוכלוסייה. מה הסיכויים שלהם לשרוד? אז פה התשובה היא מעניינת והיא לא חד משמעית. הסיכויים שלהם לשרוד תלויים בשאלה כמה זמן הם מחזיקים מעמד לפני שהם מתחתנים. וואו. ואני מדבר על מחקרים, כן, מארצות דוברות אנגלית, ארצות הברית ואנגליה, אלה לא מחקרים מישראל, כי פה יש קצת גם דברים אחרים, אבל שם מדובר ככה, אם הם התחתנו לפני גיל 25, הסיכוי שלהם לשרוד יותר מ-10 שנים הוא בערך כמו באוכלוסייה, טיפה יותר, 54%, זה הסיכוי. Okay. אבל אם הם התחתנו אחרי גיל 25, הסיכוי שלהם להאריך ימים ביחסים, 80%.
וואו.
רגע,
אני מבינה,
פשוט בגלל שהם קבעו את החתונה לאחרי גיל 25,
לא.
או שמלכתחילה הם לא היו זוג, אלא רק הכירו, וההיכרות הזאת היא הפכה את הזוגיות שלהם ליותר עמוקה.
ג'קי, אני לא מתחמק. היו זוג.
זוג לגמרי.
כן,
זה האופן שבו הם עושים את המעבר האיטי והמחושב
כן,
מנעורים לבגרות.
אני שומע על זוגות שכן
נכון,
הכירו.
נכון,
שכן הכירו בתיכון, ואז נוצר איזה נתק והם נפגשו שוב, נניח בגיל 27-28, ופתאום שם נדלק ביניהם משהו ש... חלק מחומרי הבערה שם היו באמת ממה שנבנה, לך תדע איך בדיוק בכיתה י'
זה מאוד מעניין, מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני תכף אחזור לנקודה של מעל גיל 25 ומתחת, כי יש פה הסבר מעניין, אבל על מה שאתה אומר, זה לא בדיוק ככה, אבל אנחנו יודעים במחקר שלצערנו, כאשר זוגות נשארים לא נאמנים, כלומר כאשר אנשים שלא התחתנו עם אהבת התיכון שלהם ואחר כך הם לצערנו בוקטים בבני הזוג שלהם, יש סיכוי גבוה יותר מהסתמי שהם יבגדו עם אהבת הנאורים שלהם שלא התממשה ולא הגיעה לכדי מערכת יחסים ומשפחה. כלומר יש בחומרים האלה משהו שאחר כך נשאר איתך כל החיים באמת באופן, באקס המיתולוגי. אני רוצה לחזור ל-80% האלה, להגיד מה המחקר אומר, כי הוא קצת מוציא את הרוח מהמפרשים, והמחקר אומר שני דברים. אחד, כנראה שהסיבה היא כלכלית. כלומר, זוגות שהתחתנו אחרי גיל 25, ועל אף היחסים ביניהם, הצליחו להתבסס קודם, כלומר, ללכת ולרכוש השכלה גבוהה.
אז כאילו בהכללה, המתחתנים מוקדם הם קצת כזה רדנקס? שוב, ממש בהכללה?
למה אנחנו, בוא נדבר על סטטיסטיקה. אלה שמתחתנים מוקדם עם אהבות התיכון שלהם, רק 19% מהם הולכים לקולג' ורק 2% מהם מסיימים קולג'.
אבל זה לא בגלל שהבן זוג הזה הרס להם בהכרח, כי מראש אולי אנשים ש... אתה מבין מה אני אומרת? זה כבר...
את צודקת, את צודקת. נכון, יכול להיות יכול להיות שיש כאלה שמתחתנים להם אולי יותר אימפולסיביים, אני לא יודע, אני חושב אבל שכאן, זה לא הבן זוג הרס או משהו כזה, הם כבר התחילו את המשפחה, וכשאתה מתחיל משפחה, כבר יש שיקולים אחרים, אתה כבר לא, אתה כבר פחות קל להקריב את ההווה למען העתיד, כי העתיד כבר התחיל עכשיו.
אוקיי, אנחנו צריכים עובדה אחרונה, כי אנחנו צריכים לעבור קדימה. יש לך איזה נתון אחרון לתת לנו?
כן, יש לי, הנתון המעניין הוא שכשבני זוג מתחתנים עם אהבת התיכון שלהם, שם בדרך כלל הגברים יותר בטוחים באהבה הזאת מהנשים. אנחנו מוצאים שמי שהתחתן עם אהבת התיכון, שם דווקא אצל הגברים הם יותר אוהבים, הם פחות שוקלים לעזוב את בת הזוג. ככל הנראה...
הם פחות חשדניים?
הם פחות חשדניים, הם פחות רוצים... כן, בהחלט. ככל הנראה, זה בגלל שהם גבר שמתחתן בגיל כל כך מוקדם, כנראה מלכתחילה, סליחה, שמתאהב, ולא הולך אחר כך למישהי לחשוב לדברים אחרים, מלכתחילה הוא כבר גבר מסוג אחר, מין גבר כזה שמלכתחילה קל לו להתמסר, הוא מעדיף להתמסר, הוא לא רוצה להסתכל לחוצה, הוא מעדיף כבר להתכנס.
לא נדבר כרגע על מערכת היחסים שלו עם האמא שלו, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, הרבה חומר לחשוב עליו, תודה רבה.
תודה רבה.
בשמחה להתראות.
והאזינה דוקטור רונית אלוני.
אני רק רוצה להגיד שבתוכניתנו רונן יעקובסון הוא פסיכולוג הבית הראשון שלנו. ונשארנו נאמנים
נכון,
לו.
נכון, נשארנו נאמנים
כמו,
לו לגמרי.
באמת, נכון. כמו ברבורים. כן.
רונית אלוני היא מומחית בטיפול ושיקום מיני וזוגי בטיפולי סרוגייט, ואנחנו רוצים לשאול באמת מה קורה אולי בתוך הקליניקה או בתוך מערכת היחסים את הזוגות כאלו. שלום דוקטור אלוני.
שלום, צהריים טובים לכולם, ושמחתי לשמוע גם את מה את הדברים שנאמרו קודם, ואני הייתי רוצה קצת להתייחס אליהם גם במין ביקורת מחקרית כזאת על העניין, שקודם כל אני ממש חושבת שזה לא 2% מהאוכלוסייה שנשארים עם בני זוגה מגיל התיכון, כי אם אנחנו הולכים לחברות קצת יותר מהעולם השלישי, רוב האנשים ככה חיים,
הם מכירים את בני הזוג שלהם. לא, הוא סייג גם אפילו גם חברות דתיות יותר בישראל, הוא סייג, נכון, מדובר על אוכלוסייה חילונית,
מאוד עירונית, כן, ולכן זה משהו מאוד לא, מאוד ספציפי. עכשיו, אם אנחנו מדברים באמת על הז'אנר הזה של האנשים שמתחתנים עם אהבות הילדות שלהם, וזה לא רק מהתיכון, זה יכול להיות גם מבית ספר עממי, וממש אנשים שגדלו ביחד, אז האנשים האלה שבוחרים בסגנון החיים האלה, הם האנשים שמעדיפים ביטחון, שמעדיפים יציבות,
זה ברור, אבל אנחנו רוצים איתך לדבר.
וזה מכיוון שהם מפוחדים מטבעם?
אתה יודע, לא המילה מפוחדים היא מילה מבלבלת, זה משהו אישיותי במובן של אני לא מחפש כל מיני התרגשויות בחיים, אני לא מחפש להתנסות בכל מיני דברים בספורט אתגרי, אני לא רוצה כל מיני חוויות, אני טוב לי מה שיש לי.
מאמין שהאושר נמצא כבר בידי.
ולכן אלה זוגות שיגיעו פחות מלכתחילה לטיפול מיני?
קודם כל, זה צריך להיות ששניהם אותו דבר, ושניהם נמצאים באותו מקום. עכשיו, ברור שנקודת ההתחלה שלהם זאת היא נקודת ההתחלה. עכשיו, מה קורה כשבמעגל החיים אנחנו משתנים, וקוראים לנו כל מיני דברים.
כן, אבל בואו גם נדבר על הדבר עצמו. רוב הכתבות שעוסקות במין, ומה קורה אומרת יחסים, מדברות על זה שנכון, בין שנה לשלוש שנים אתה כבר פה מתייבש. אז פה מדובר על אנשים שכבר בגיל 30, הם נמצאים לפעמים 15 שנה יחד.
נכון, ולכן, אבל זה אנשים שהתרגשויות, זה לא הדבר שמניע אותם בחיים, להפך, היציבות והביטחון זה הדבר שמניע אותם בחיים. הם לא יחליפו הרבה עבודות בדרך כלל, הם לא יחליפו בני זוג, הם לא יחליפו דירות, הם לא מחפשים את מה שהם רחוק מהם, הם לא רוצים, זה לא המנוע שלהם בחיים.
וזה גם לא מנוע הכרחי, אבל למין, זה מה שאת אומרת, כלומר, הימשכות, יכולת הימשכות גם למשהו שהוא דווקא מוכר ויציב, שזה מאוד שונה עם מה שברוב מפמפמים לנו.
לאנשים מהסוג הזה.
אוקיי.
לאנשים מהסוג הזה, בהחלט, גם הם יקיימו יחסי מין באותה צורה, באותה תנוחה, וזה טוב להם, וזה נעים להם, וזה מוכר להם, וזה ידוע, והם יודעים איך יראה הסוף, והם יודעים באיזה יום זה יהיה, ובאיזה שעה, ובאיזה מקום, וזה ממש מתאים להם. ואנחנו רואים כאלה אנשים, והם מאושרים, וממש אין לי שום ביקורת עליהם. יש כאן משהו אחר, במובן הרומנטי וכולי, זה סיפור אחר לגמרי, אבל זה ז'אנר מסוים של חיים שמתאים לאנשים מסוימים, וזה בסדר גמור. מה קורה? קורה שלפעמים, אחרי כמה שנים, או בהתפתחות שלנו במעגל החיים, או ביציאת הילדים מהבית, ואנחנו פתאום נשארים לבד, או שמישהו התפתח קצת יותר מאחר, ופתח את העיניים וראה שבעצם אולי הפסדתי משהו בחיים, אולי חוסר הביטחון שהיה לי בגיל צעיר עכשיו עם השנים נעשה יותר בטוח, ואני מוכנה להעיז יותר, או הוא מוכן להעיז יותר, ואז מתחילות הבעיות. כי קודם כל נוצר פער ביניהם, הדומות שהייתה הבסיס לקשר הראשוני כבר לא קיימת, כי אחד יצא ממנה. ואז השאלה, מה קורה לשני כשפתאום הכל מתערער, שפתאום שמתו לו את השטיח מתחת לרגליים, שהביטחון שהיה הבסיס לקשר הוא כבר לא ביטחון, כי מישהו כבר לא מרגיש שם טוב בתוך הקשר הזה.
ואז מה באמת קורה?
וזה המקום שהאנשים האלה מגיעים לטיפול. אוקיי, אז עכשיו, אם הזוגיות הזאת היא זוגיות שאפשר לדבר, ואפשר לפתוח את זה, ולדבר על גמישות, ולא להיות כל כך מאוימים, ולראות איך פותחים את זה, ולהגיע לידי הסכמה מסוימת כזאת או אחרת, אז הם ימשיכו ביחד, ואם לא, אז אחד מבני הזוג, תמיד, זה יכול להיות או הוא או היא, זה ממש לא, אני לא יכולה להגיד שזה יותר נשים או יותר גברים, אבל אנחנו רואים זוגות בגיל הזה, שגיל שלפני המעבר לשלב הבא של החיים, שפושים החוצה ורוצים עוד להספיק לחטוף את מה שהם הפסידו קודם. שתחושת ההחמצה משתלטת
אולי אפילו יותר עמוקה מאשר,
הביטחון.
כן, ויותר עמוקה מאשר נכון? את האנשים שאולי התחילו מאוחר. דוקטור רונית אלוני, אנחנו צריכים לסיים, מודים לך מאוד, מומחית בטיפול ושיקום מיני וזוגי בטיפולי סרוגייט. מעניין, ואנחנו מאחלים כמובן עוד הרבה שנות אהבה לזוגות שהתחילו מוקדם, וגם לאלו שהתחילו מאוחר. לכולם יש מקום, ואנחנו מקנים ואוהבים את כולם במידה שווה. עורכת הראשית, נעמה שוחט, עורך המשנה איתמר אוחנה, ערכה היום, נוגה סמדר. כל הכבוד, נוגה. וגם אלה הדרי, אפיקה, יחד עם נוגה את התוכנית. אנחנו גם בפייסבוק, משפחה גרעינית וגלץ.
הטכנאי היה רון דרויאן, כאן בירושלים מוטי זאדה.
יופי, תודה רבה, ג'קי.
שבוע אהבה שמח, שרון.
נכון, רגע, זה מחר זה היום שהגויים מציינים, נכון? זה מחר, זה
לא
מחר.
לא יודע, בירושלים, בערים כן. המוקפות חומה, לא... יש כל מיני, יש מחלוקות
אתם בעניין. אתם עושים את זה יום אחר כך?
כל דבר, רק תגידי, יום אחר כך.
נתראות, חג אהבה שמח.
בחסות הולנדיה, המביאה עליכם את קרית אמפור שהיא מזרן לצוואר. להתנסות, היכנסו לסניפי הולנדיה.
בחסות אינטו, המציגה השקעות נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף. הגנה ביטוחית, אינטו. ההגנה הביטוחית כפופה לתנאי הפוליסה.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. הרב יחיאל אקשטיין הלך לעולמו. הקרן לידידות איבדה את מייסדה. ורבות איבדו את מי שחילץ אותם, עזר להם, תמך בהם, העניק להם במשך עשורים. מה פשר השם אקשטיין? נתחיל בפתרון, רק אחר כך נתקדם אליו בהדרגה. יחיאל אקשטיין, פירושו למעשה, יחיאל בן יחיאל. עיקר המידע גנוז בחלק הראשון של השם.